זמן לחשוב, הפודקאסט של גופמן קריאייטיב, על השראה ומציאות.
אהלן, היום אנחנו מארחים את צביקה וילנאי, מנכ"ל מועדון הצרכנות אות. היי צביקה, מה שלומך?
אהלן, צהריים טובים, מצוין, איזה כיף.
בוא נדבר קודם על מועדון הצרכנות אות. מה זה בעצם אומר?
אוקיי, מועדון צרכנות הוט חוגג ממש בימים אלה 25 שנה להקמתו, הוא קם על ידי הסתדרות ההנדסאים והטכנאים כסוג של השלמה לפעילות של האיגוד המקצועי. אם בעולם של האיגוד המקצועי מנסים להגדיל את השכר, לגרום להכניס לך יותר שקלים למשכורת, אז הצד של מועדון צרכנות מטפל בהשלמה של זה, לגרום למשכורת שלך לקנות יותר טוב. בעצם המועדון מגדיל את כוח הקנייה של העמיתים שלו. הם הצטרפו אליו בהתחלה בראשית הדרך הנדסאים והטכנאים, ובהמשך מהנדסים, ואחר כך גופים בחברות טכנולוגיות, ונכון להיום מונה למעלה מ-300,000 עמיתים. הם כולם מחזיקים כרטיסי אשראי של המועדון. אנחנו מייצרים פעילות כלכלית בהיקף די מכובד של למעלה ממיליארד שקל כל חודש, למעלה מ-14 מיליארד שקל בשנה. יש לנו הסכמים עם למעלה מ-13,000 ספקים ונותני שירותים כמעט בכל תחום אפשרי, ואנחנו יודעים להוזיל סל צריכה למשפחה על קניות שוטפות בסדר גודל של 5,000 שקל בשנה.
כשאתה מדבר על מועדון צרכנות, מה זה אומר? מה ההבדל בינו לבין מועדון לקוחות?
מצוין ששאלת. אז מועדון צרכנות בבסיסו רואה את הצרכן. זאת אומרת, אנחנו פונקציית המטרה שלה, שבשבילה אנחנו קמים בבוקר ונלחמים כל היום, זה כדי לשרת את העמיתים שלנו, ובעצם להגדיל את שורת הרווחה שלהם. מועדון לקוחות שייך לגוף מסחרי, והמטרה שלו זה לגרום לכסף של אותם לקוחות להישאר באותה קבוצה. אם זה השופרסל או פוקס או כל אחד מהגופים האלה שאנחנו מכירים, הם פועלים למען שורת רווח, אנחנו פועלים למען שורת הרווחה. נורא פשוט.
ואיך מצטרפים למועדון הלקוחות? זה בעצם מועדון הצרכנות, סליחה, אני מתנצל. נניח שאתה לא מהנדס ולא ההנדסאי.
היום כמעט לכל סקטור יש מועדון צרכנות שיכול להצטרף אליו. אז אנחנו מטפלים באנשי ההנדסה והטכנולוגיה, אבל יש מועדונים מצוינים גם למורים, ויש את מועדון חבר הידוע של אנשי הצבא וכוחות הביטחון, ויש לשוטרים, ויש לעובדי ההסתדרות, ולקוחות ההסתדרות, חברי ההסתדרות. היום כמעט כל אחד יכול להצטרף למועדון צרכנות כזה או אחר. למרבה הצער, לא כולם מודעים ליכולת הזאת ולאופציה הזאת, ולחיסכון שהאופציה הזאת תומנת בחובה. אז כל אחד צריך לבדוק. עכשיו, אם אתה מהנדס, הנדסאי, איש מחשבים, תפנה למועדון, דרך האתר או דרך האפליקציה, ותגיש את התפסים, יוודאו שבאמת אתה זכאי להצטרף למועדון, ותוכל להצטרף. במקרה שלנו, החברות במועדון היא חינמית לחלוטין. כרטיס האשראי שלנו הוא חינמי לחלוטין. אנחנו בעצם עסוקים רק בלתת.
תן דוגמה להטבות שיש במסגרת המועדון.
אז הטבה טריה טריה מעכשיו, אנחנו בחודש אפריל, אז יש לנו 15% הנחה שניתנים אוטומטית באמצעות שימוש בכרטיס האשראי בכל חנויות שופרסל, כולל שופרסל אונליין, שזה הטבה דרמטית, משמעותית, אם תחשוב מה גודל סל צריכה בעולמות המזון, אבל לא רק מזון. אז מדובר בהטבה באמת יוצא דופן. יש לנו הטבות קצת יותר נמוכות ברשתות האחרות, יש לנו הטבה של 30 אגורות לליטר דלק בסונול. יש לנו אין ספור הטבות כמעט בכל עולם אפשרי, בעולמות החשמל, טקסטיל, מזון, רכבים. אנחנו כל חודש נמצאים במבצע עם יבואן כזה או אחר של רכבים. סיימנו מבצע עם ניסן, מתחילים מבצע עם מיצובישי, ולפני כן היה לנו מבצע עם קיה. כל אחד מהמבצעים האלה אנחנו מוכרים בין מאות לאלפי רכבים, עם הנחה של אלפי שקלים. יש לנו סוכנות ביטוח שהמועדון הקים, שיודעת להציע ביטוחים, בין אם זה ביטוחי רכב או ביטוחי נסיעות לחול, גם 15% הנחה. אנחנו יודעים להחזיר הרבה מאוד כסף לכיס של העמיתים שלנו.
תגיד, כשאתה מסתכל על הצרכן הישראלי, קווים לדמותו, מה אתה רואה שם?
אז קודם כל אנחנו רואים התפתחות. אנחנו בשנים המוקדמות, אז נהוג היה לחשוב על הצרכן הישראלי בתור סוג של פרייר. אחד כזה שמה שתאכיל אותו הוא יאכל, ומה שתדחוף לו ייקח, ולמרבה השמחה, הצרכן הישראלי מתחיל לפתח מודעות צרכנית. אנחנו ראינו את השיא של זה כמובן במחאה החברתית שהייתה לפני 11 שנה, ב-2011. זה אומנם קצת נרגע מאז, אבל היא עדיין קיימת. אנשים מבינים שקודם כל דופקים אותם, זה כבר התחלה טובה, כי לפני כן גם לא ידעו את זה. אז היום כבר מבינים את המשחק הזה. והם מתחילים להבין שיש להם
כשאתה כלים... כשאתה אומר דופקים, למה אתה מתכוון?
זה אומר שמייצרים כל מיני פעילויות שהמטרה שלהן להעביר כסף מהכיס של הצרכן לכיס של היצרן או המשווק, חלקן לגיטימיות וחלקן פחות לגיטימיות. אז בקטע הלגיטימי זה פעילות של שיווק וחשיפה וזה בסדר, ופחות לגיטימי זה יצירת מונופולים וקרטלים ודברים מהסוג הזה. וחברי מועדונים למדו שהמועדונים נותנים להם את אחד הכלים העוצמתיים ביותר, כי אחד הדברים שבעצם אמורים לחזק אותך כצרכן זה היכולת שלך לנהל מסע ומתן. עכשיו כל אחד מאיתנו הוא צרכן קטן מאוד, והיכולת שלו להשיג הנחה, היא מזערית, וגם מה לעשות, חלק גדול מאיתנו לא נעים להם לנהל מסע ומתן. לא נעים להם, בייחוד במקומות שוואלה, אתה תיכנס עכשיו לסופר, תנהל מסע ומתן, יצחקו עליך. כשאתה מתאגד במסגרת קבוצתית, אז הקבוצה מנהלת מסע ומתן עבור כל חברי הקבוצה, ועושה קנייה קבוצתית. אז זה קיים בעצם, אנחנו מכירים את זה מעולמות הנדלן, שם בהקשרים קצת פחות סימפטיים, אבל מה שעושים במועדוני הצרכנות זה קנייה קבוצתית. קנייה שמאפשרת לך להביא את היתרון של הגודל לטובתך. בעוד שבמועדוני לקוחות שאותם הזכרת קודם, אז שם אוספים את היתרון הזה, אבל שם העודף הזה הולך לכיס אחר.
אני רוצה רגע להרחיב את השיחה על המלכודות הצרכניות. נתת קודם תיאור כללי. יש לך, נניח, דוגמאות יותר ספציפיות מהתקופה האחרונה?
תשמע, תקופה האחרונה זה תקופת הקורונה. בתקופת הקורונה, הדבר שהכי אפיין אותנו, שנסגרנו בבתים, ועולם האונליין מאוד פרח. אז מצד אחד עולם האונליין פרח, אבל עולם השליחויות קצת נפגע, ואז אנחנו ראינו גידול מאוד באונליין המקומי, על חשבון האונליין העולמי. עכשיו הדברים מתחילים להתאזן חזרה, אבל בתקופה שבה היינו סגורים בבתים, והיינו בעצם נתונים לחסדי ספקי האונליין המקומי, אז ראינו הרבה מאוד תופעות פסולות, שאתה מזמין משהו, ואתה נחשף בעצם, אתה מזמין משהו כי אתה חושב שהוא במחיר הכי זול, וואנס הזמנת, אתה מקבל טלפון מהספק, שאומר לך, תשמע, במקרה אזל מהמלאי, ותשמע, יש לי הצעה מדהימה עבורך, בוא תשדרג, תוסיף עוד 100, 200, 3,000 שקלים ותקבל מוצר אחר. בעצם סוג של מלכודות, כי בחלק גדול מהמקרים המוצר אף פעם לא היה במלאי, ואם הוא היה במלאי הוא לא היה במחיר שצוין. וזה אחד הדברים שאנחנו לצערי נופלים בהם. אגב, בתקופת הקורונה, הגוף שהיה אמון על הגנת הצרכן הישראלי, זה גוף שלמרבה הצער הפסיק לתפקד. המועצה הישראלית לצרכנות, התקופה הזאת פשוט קרסה. המנכ״ל שם לא היה מנכ״ל, וחלק גדול מהמוקד היה בחלט, או כולו היה בחלט. ובעצם אנשים היו צריכים להתמודד רק עם איזשהו אתר אינטרנט כללי. אנחנו בתקופה הזאת, אגב, הגענו למסקנה שפנו אלינו עמיתים, אמרו לנו, אנחנו מבקשים עזרה, כל מיני גופים, בעיקר חברות תעופה, שהם רצו לבטל, לא יודעים איך להתמודד איתם. עמדנו להם על חשבון המועדון ללא תשלום, עורך דין, שידע לקבל כל מקרה ומקרה. העמיתים שלנו כתבו את עובדות המקרה, והעורך דין נתנו תשובה, ונתנו הכוונה ונתנו טיפול. אמנם זה לא הגיע לכדי ייצוג משפטי ממש בבתי משפט, אבל הם באמת נתנו את הפתרון שאפשר לאותם עמיתים להתמודד עם אותן עוולות צרכניות שככה בתקופת הקורונה הרימו ראש הרבה מעבר לרגיל.
בוא נדבר קצת על יוקר המחיה. קודם כל, כמו שאני מבין, זה מטרת על אצלכם להילחם ביוקר המחיה הישראלי.
חד משמעית. המטרה שלנו, לאפשר לעמיתים שלנו, להוזיל ככל האפשר את יוקר המחיה שלהם, שזה מכה נוראית. אנחנו רואים את האנשים שלנו שעובדים, ועובדים לא מעט, ובסוף חלק גדול מהכסף הולך לטובת עליות מחירים כאלה או אחרות, או לטובת מחירים שהם לא הגיוניים, אנחנו מנסים ככל יכולתנו להוריד את המחירים עבורם.
תגיד, כשאתה מנתח את השוק ואת הצרכן ואת אמצעי התשלום, איך אתה מסביר את זה שנקלענו למערבולת הזאת של יוקר המחיה? אגב, נקלענו, אני אומר את זה בהווה, אבל אנחנו כבר כלואים שם די הרבה זמן.
אז זה שילוב של הרבה מאוד גורמים. החל מהעובדה שאנחנו שוק קטן ומבודד, והיכולת בעצם להביא לכאן סחורות, נניח באירופה או בארצות הברית, שהשינוע היבשתי הוא מאוד קל, אז אנחנו סוג של מדינת אי, והיכולת שלנו לשנע סחורות אל מול השכנים שלנו היא מוגבלת. מה שאומר שאנחנו תלויים באספקה האווירית שהיא מאוד יקרה, ובאספקה ימית שהיא מאוד איטית, ועכשיו אפילו עוד יותר איטית. ותוסיף לזה את העובדה שיש לנו כאן רגולציה שהיא לא הייתה מספיק אפקטיבית ואפשרה לכל מיני מונופולים להתפתח, ומונופולים שידעו לחסום גם את תחרות של יבוא מקביל. כל הדברים האלה ביחד יצרו חממה שאפשרה לחיידקים האלה, לווירוסים האלה של הפגיעה בצרכן להתפתח. אתה רואה היום מחירים של מוצרים, הסיפור של המילקי, כמה עולה שם וכמה עולה פה. אז יש באמת עניינים אובייקטיביים שהם, אפשר להגיד שהם אמיתיים, נניח כשרות, אבל אתה לא יכול להסתתר תחת כשרות ולהחביש שם פער של 200%. אז נניח שהכשרות הגיונית הוסיף עוד 3%, 4%, 5%. אתה לא יכול להסביר את זה מעבר לזה. ובסוף, גם כשאתה מסתכל היום, אתה רואה גם את הדוחות הציבוריים של הגופים האלה. אתה רואה, וואלה, הגופים האלה מתפרנסים יפה מאוד. הגופים האלה מרוויחים יפה מאוד. ואנחנו גם רואים שהגופים שמחזיקים בהם, ובמידה רבה זה אנחנו, כי זה גופי הפנסיה שמנהלים את הפנסיות שלנו, מחזיקים בגופים האלה, נוח להם שיש כאן מונופולים, כי הרווחים שלהם עולים. אז אנחנו משלמים על זה ביום יום, נהנים מזה קצת דרך ההשקעות של קרנות הפנסיה שלנו, אבל בשורה התחתונה אנחנו מפסידים מזה. אנחנו מפסידים מזה שהכלכלה הישראלית לא צומחת מספיק מהר, אנחנו מפסידים מזה כי הכלכלה הישראלית היא לא יעילה מספיק, הפריון בארץ הוא יותר נמוך. אנחנו, אתה יודע, זה אבסורד, אנחנו מצד אחד אומת הסטארט-אפ, מצד שני הפריון לעובד במדינה הזו הוא יחסית לעולם המערבי, הוא מאוד מאוד נמוך. למה זה? כי אנחנו לא מכניסים טכנולוגיות חדשות, אנחנו לא מעודדים כניסה של שחקנים חדשים, של תחרות, ובסוף אנחנו כל אחד מאיתנו מגלה את זה בכיס שלו, זה ככה בראיית מקרו. אנחנו כמועדון צרכנות בוודאי שלא יכולים לפתור את בעיות המקרו של המדינה, אנחנו מנסים לפתור את זה ברמת המיקרו, באמצעות באמת הגדלת כוח הקנייה של הפרט, על ידי חבירתו לקבוצות.
תראה, מצד שני, כשעולה הדיון על יוקר המחיה, אז התזה ההפוכה אומרת, תראה, בסוף כולם יושבים בבתי קפה, נוסעים לחול, אז אמנם המחירים עולים, אבל איפה בסופו של דבר זה בא לידי ביטוי?
תראה, הסיפור של בתי הקפה זה סוג של אשליה. זה סיפור שאנחנו מספרים לעצמנו, וכשאתה בא ואתה מנתח לעומק את סל הצריכה של משפחה, אתה רואה שהדבר המרכזי זה הנדלן. הנדלן חותך מהתקציב המשפחתי את חלק הארי. ואתה רואה שאנשים, או שהם ויתרו על על החלום של הדירה, ואומרים, אוקיי, אז אנחנו כבר לא נקנה דירה, ואנחנו לא נשקיע בבניית הקפיטל המשפחתי, אז בואו לפחות נהנה מהחיים. וגם כשאנחנו מסתכלים בתי קפה, זה לא אותם אנשים. כל פעם אנשים אחרים. זאת אומרת, בסוף, אתה מסתכל על סל הצריכה, וגם תלוי באיזה חלק של המדינה אתה מסתכל. אנחנו נמצאים באזור המרכז, אנחנו רואים תמונה מוטה. נתרחק 20-30 קילומטר, אפילו לא פריפריה, לקצוות של המרכז, אנחנו נתחיל לראות תמונה שונה, ואנחנו רואים אנשים שמסתדרים עם משכורות שהן ממוצעות, וסל צריכה שעולה. המשכורות לא מדביקות את קצב הצריכה, את קצב הגידול בעלייה בסל, ואנחנו גם נחשפים כל הזמן, העולם המודרני חושף אותנו לפיתויים גדולים וגדלים והולכים, החל מהצורך לשדרג את מכשיר הטלפון שלנו, והרצון לקנות בגדים ממותגים, ולאכול במסעדות, ולצלם את האוכל, וכל הדברים שבעצם העולם המודרני חושף אותנו אליהם. ואנחנו רואים שבעצם עבור רוב האוכלוסייה, כשאתה מסתכל על הפרט, רוב האוכלוסייה מאוד מתקשה לממן את רמת החיים שהעולם המודרני והעולם הצרכני, העולם שגם משקף את תרבות הצריכה הזו, חושף אותנו אליו כל יום. וזה באמת, וזה קשה, וזה פער שהולך וגדל. וכרגע אני לא רואה לצערי משהו שישנה את המגמה הזאת.
אתה אומר שבעצם הליבה של יוקר המחיה הישראלי זה הנדלן.
הנדלן תופס את הצ'אנק המרכזי, את הנתח המרכזי בהוצאות משק הבית, בין אם זה תשלומי משכנתה, לדירות שהמחיר שלהן עלה וראינו באיזה קצבים, ובין אם זה תשלומי שכירות שגם הם עלו, בקצבים הם לא מבוטלים. לכן כשאתה מסתכל על זוג צעיר ששוכר דירה, לא נדבר על תל אביב, תל אביב אני שם אותה כאקס-טריטוריה, זה מקרה מיוחד, אבל באחת מערי הלוויין של המרכז, רמת גן, גבעתיים, בת ים, ראשון, אתה רואה שזוג שמרוויח נניח משכורות שהן סבירות לזוג צעיר, נניח שני בני הזוג מרוויחים כ-15,000 שקלים, שני ילדים קטנים שצריכים ללכת חלקם לגנים פרטיים, צריכים לשכור דירה, אתה רואה שלא נשאר להם כסף, והם בעצם צריכים לממן את עצמם באמצעות או ההורים שצריכים לעזור להם, או הלוואות שהם דוחים אותן לעתיד, לתקופות שבהם אולי ירווח להן. אבל מאוד קשה להם הסיפור הזה. ונכון להיום, אנחנו לא רואים, אני לא רואה. אני לא רואה כרגע שינוי מגמה אמיתי שקורה כאן. יש כאן יותר מדי כוחות שלא מאפשרים לזה לקרות.
אז אתה אומר שהיוקר המחיה לא בא לידי ביטוי בצריכה השוטפת, אלא בעצם בבניית הקפיטל.
יוקר המחיה בא לידי ביטוי בכל אחד מהסקטורים האלה. המקום שאנחנו רואים אותו במקום הכי מרכזי זה הנדלן, שבעצם משבש את היכולת של תא משפחתי לבנות קפיטל. הוא פשוט משבש את זה. זאת אומרת, אם אתה לא יורש היום, או לא נמצא בקצה ומייצר איזשהו אקזיט, היכולת שלך לייצר קפיטל, שבעצם גם מייצר סוג של כרית ביטחון למשפחה, הוא קטן. אתה יודע, יש מחקרים שבודקים מה העמידות של תא משפחתי לעמוד בפני מצבי סטרס. במצב סטרס זה לא משהו דרמטי, זה יכולת לעמוד בהוצאה חד פעמית של נניח כ-10,000 שקלים. ואתה רואה שחלק מאוד גדול, רוב הציבור הישראלי לא מסוגל לעמוד בהוצאה כזאת, מבלי לקחת הלוואה, מבלי להיכנס להתחייבות כזו או אחרת. ובסוף שאתה מסתכל על זה, אנחנו מגלגלים ומתגלגלים על קליפה מאוד דקה ושברירית. והחברה הישראלית נמצאת בסיכון. ומספיק שיקרה איזשהו אירוע חלילה לא עלינו, איזשהו אירוע ביטחוני, או איזשהו נזק טבע מטורף כזה או אחר, או חלילה רעידת אדמה או משהו מהסוג הזה.
או ריבית שעולה.
ריבית שעולה זה לא פורס מז'ור, זה משהו שהוא תוצר אנושי, וזה אמור לקרות גם. זאת אומרת, זה לא משהו שהוא יבוא בהפתעה, זה משהו שאמור לקרות. יהיו כאלה שיופתעו, כי וואלה, הריביות של המשכנתאות לקחו, אנשים לקחו משכנתאות כאילו אין מחר. וכל שינוי של פיפס בריבית פתאום יגדיל את ההחזר החודשי עבור חלק מאוד גדול משקיע הבית, אנחנו נרגיש לחץ גדל והולך. ולא סתם נגיד בנק ישראל מאוד משתהה בקבלת ההחלטה לגבי העלאת גובה הריבית, למרות שהם משלמים את זה מחירים אחרים בנושא של יחס הדולר לשקל שפוגע ביצוא הישראלי, אבל מבינים שם שבאמת תזוזה בריבית תכניס חלק גדול ממשקי הבית לסטרס.
צביק, אתה מדבר בעצם עד עכשיו על אוסף של דברים, דיברנו על הריבית שזה טיפה נתון להחלטה, גם לא בדיוק, אבל אוסף של מרכיבים שהם אקסוגנים, לא דיברנו על האינפלציה, דיברת על המבנה, על המקום הייחודי של ישראל, והשאלה היא, בתוך המכלול האקסוגני הזה, מה אנחנו בכל זאת יכולים לעשות כחברה וכמדינה?
מה שאנחנו יכולים לעשות כחברה, כמדינה צריכות להתקבל כל מיני החלטות, ובין אם זה בעולם הנדלן ובין אם זה בעולם המיסוי, להקל על הנטל. והיום המדינה יש לה מספיק משאבים כדי לאפשר את זה. ולייצר מסלול דיפרנציאלי שמאפשר באמת למשפחות יותר נזקקות ליהנות יותר, ולמשפחות שמצבן טוב יותר ליהנות קצת פחות. אבל אני שם רגע בצד את העניין הממשלתי, כי כולם אלופים בלתת עצות לממשלה, וזה בסדר. וגם לי יש לא מעט רעיונות, אבל אני רוצה דווקא לדבר עלינו כחברה. אנחנו כחברה, יש לנו לא מעט כוח. אני מחל מכוח של מחאה, ואת זה ראינו ב-2011, ואנחנו יכולים עוד פעם, אנחנו, הסיפור הזה לא נגמר. היכולת שלנו לבוא ולהגיד, חבר'ה, די, בואו תרגיעו. זה בסדר להרוויח, זה חשוב להרוויח, אבל בואו נמתן את הרווחים, ובואו תרגיעו. ובאמת, בשנים שהיו לאחר 2011, באמת ראינו רגיעה. אבל כמו בכל דבר, המתח נרפא טיפה.
אגב, ראינו רגיעה, לא ראינו, זה שינוי אובייקטיבי דרמטי.
קודם כל ראינו ירידה מבחינת אינפלציה, ראינו שבאמת האינפלציה הייתה כבושה, ובאמת היצרנים חששו לעלות מחירים. ממש חששו לעלות מחירים. כי בתוך מערך השיקולים שלהם פתאום נכנס עוד שיקול אחד. רגע, איך זה יעבור ציבורית? דבר שלא היה לפני כן.
כן, אבל האינפלציה הייתה כבושה ברמה עולמית. זאת אומרת, זו לא תופעה ישראלית.
נכון, נכון. אבל גם פה, לפני כן, הם העלו כי הם יכלו. כי אף אחד לא אמר להם לא. ובאמת, כשתנובה נרכשה, ההמלצה העיקרית של חברת הייעוץ ש... יעצה לרוכשים, זה תעלו את המחיר. ודרך זה תממנו בעצם את תעלות הרכישה. והיום היצרנים מבינים את זה, אבל מה צריך לייצר ולשמר כוח הרתעה? זה דבר אחד. לחברה הישראלית יש כוח, ראינו את זה. ראינו את זה שכולם נלחצו, מראש הממשלה דאז עד אחרון יצרני הוואפלים. כולם נלחצו וכולם אמרו, אנחנו לא מעלים מחירים, וזה באמת יחזיק. זה צד אחד. לשמר את כוח ההרתעה הזה. הדבר השני, לעשות דברים פרואקטיביים. כל ההתאגדויות הצרכניות האלה, כמו ההתאגדות שאני עומד בראשה, התפקיד שלה זה לבוא, ובוא לא ניתן לבן אדם להתנהל פרטנית, אלא בוא נאגום כוחות. בוא אנחנו נדבר ביחד. מה הסיכוי של בן אדם לקבל הנחה בסופר לבד? אפס. מה הסיכוי של בן אדם לקבל הנחה בתחנת דלק? אפס. אבל כשאתה מגיע כקבוצה, שמסוגלת להגיד, סליחה, אתה לא תיתן לי הנחה, אני אלך לחבר שלך, לקולגה שלך, לשכן שלך. ברגע שיותר ויותר אנשים יפעלו במסגרות האלה, אנחנו נראה את המחירים לא רק עוצרים, אלא גם יורדים. תוסיף לזה, ביחד עם הממשלה באמת, תאפשר הגדלת תחרות וכניסה של עוד שחקנים לשוק. אז בוודאי שזה יאפשר לכל המערכת הזאת גם להשתכלל וגם להתפתח.
ועדי עובדים. הרי כל שקל שאנחנו משלמים בסופר, חלקו הולך אליהם. מה החלק שלהם לדעתך ביוקר המחיה?
אני חושב שעושים עוול גדול לחלק גדול מוועדי העובדים. אני חושב שוועדי העובדים הם מייצגים זכויות מאוד חשובות של עובדים, והכספים לא הולכים לוועדים. הוועדים עצמם מקיימים את עצמם באמת בשוליים של התקציב. הכסף הולך לזכויות עובדים, ואני חושב שכולנו רוצים לחיות במדינה שהעובדים הם, יש להם זכויות. וגם פה, אני חושב שלקולקטיב יש חשיבות. אנחנו רואים את, בואו ניקח את וולט למשל, ששם אפילו לא עובדים. הם סוג של קבלני משנה. אין להם שום זכויות. ביום שחלילה עלול לקרות להם משהו, לא ברור מי דואג להם. אנחנו לא רוצים לחיות במדינה שבה אתה, כל עוד יש לך מה לתרום, מנצלים אותך, וברגע שאין לך מה לתרום, זורקים אותך. אני לא חושב, אני לא רוצה לחיות בחברה כזאת, ולכן אני חושב שוועדי עובדים, בצד הנכון שלהם, יש ועדי עובדים שהלכו ועברו גבולות. אני לא מדבר על מקרי קיצון. יש, אנחנו מכירים מקרים ודוגמאות, שאני חושב שבמקרה הזה הם עושים נזק לעובדים. אבל אני חושב שרוב ארגוני העובדים וועדי העובדים, אני חושב שהם עושים שירות לא רק לעובדים שהם מייצגים, אני חושב שהם עושים שירות לנו כחברה. כי בסוף, חברה שכל אחד צריך להתמודד בה ברמת הפרט, היא חברה חלשה. ואנחנו מבינים שבצד השני יש מערכות מאוד חזקות. המערכת הממשלתית היא מערכת מאוד חזקה. המערכת התאגידית היא מערכת מאוד חזקה. ואני חושב שבמקבילית הכוחות הזאת, אני חושב שזה נכון של העובדים שהם יהיו מאוגדים, ואני חושב שהעובדים צריכים להתאגד בוועדים, אני מאוד מאמין בזה.
אבל אחת מהתופעות הנגזרות של זה, זה בעצם מגזר ממשלתי גדול, ומיסוי ממשלתי משמעותי, שבסופו של דבר מתגלגל לצרכן.
אז קודם כל, ועדי עובדים יש לא רק במגזר הממשלתי. המגזר הממשלתי הוא לא יעיל מספיק, זה נכון, והוא צריך להתייעל. אבל העניין זה לא ועדי עובדים. אני חושב שוועדי עובדים, בהידברות נכונה איתם, יש לי ניסיון הרבה. אני עבדתי בשנות ה-90, בקריירה הקודמת שלי, יצא לי לעבוד עם מרבית ועדי העובדים, אמנם לא בהרכב הפרסונלי של היום, אבל עם ועדי עובדים, וליוויתי חלק גדול ממאבקי הפנסיה, השכר, ההפרטה שלהם. אני רוצה להגיד לך שרוב ועדי עובדים, לא כולם לצערי, אבל רוב ועדי עובדים, ועדים אחראים, שמסתכלים 360 מעלות, מסתכלים גם על העובדים שלהם, אבל גם על טובת החברה, וגם על טובת הלקוחות של אותה חברה. כי הם מבינים שבסוף כולנו, איך אומר השיר, רקמה אנושית חיה. אנחנו כולנו שייכים לאותה רקמה, ובסוף אנחנו צריכים לייצר חברה חזקה. וכדי לייצר את החברה הזאת, אנחנו צריכים לתת לכל אחד מהפרטים בה את הדרך להשפיע ולפעול. ועובד שהוא עובד לבד, אז יש לו סעדים משפטיים, אבל זה רק במקרי קיצון. ואני חושב שביכולת לפעול מול התאגידים הגדולים, וגם מול משרדי ממשלה שלפעמים הם לא מאופסים ולא מסוכנים, אני חושב שזה בסדר גמור. והקושי שלנו, הבעיה, לא נובעת מוועדי העובדים. והפניית הזרקור לכיוונם, לדעתי, לטעמי זה סוג של פופוליזם.
אבל אם אתה לוקח, למשל, עובדים במגזר הפרטי, שאינם מאוגדים, הרי בהגדרה אתה מייצר אי שוויון וחלוקה לו... בחלוקה אחרת של המשאבים, וגם נחיתות צרכנית של העובדים האלה, לעומת העובדים שמאוגדים בארגוני העובדים הגדולים.
נכון, קודם כל זה נכון. זה נכון. מי שלא מאוגד, מצבו פחות טוב. יחד עם זה, העובדים המאוגדים, וזה דבר שחשוב לדעת, ואני לא חושב שהרבה יודעים את זה, הפעילות של האיגוד המקצועי מייצרת יתרונות גם ללא מאוגדים. יש מה שנקרא צווי הרחבה, שבעצם מאפשרים לקחת הטבה, שהשגת לקבוצה מאוגדת, ולהרחיב אותה לכלל הציבור. ואנחנו, יש לא מעט צווי הרחבה כאלה. כל הסיפור היום, דרך אגב, גם המאבק להגדלת שכר המינימום. הרי אם עובדי שכר המינימום, הם לא מסוגלים לנהל את המאבק הזה כדי לדאוג לעצמם. הרי חלק גדול מהמאבק להגדלת שכר המינימום של אותם עובדים, מתבצע בזכות אותם ועדים שמאוגדים. ולכן אנחנו צריכים עוד פעם להבין שבסוף זה מערכת, זה אקוסיסטם. כמו בהרבה דברים בחיים, גם פה. וגם אותם עובדים שעובדים במקומות לא מאוגדים, עובדים שהם לנפשם, מה שנקרא, גם הם נהנים בצורה עקיפה מהפעילות של האיגוד המקצועי. ואני חושב שכל עובד באשר הוא, אני חושב שכן יהיה נכון שיהיה מאוגד, או לפחות שידע מה הזכויות שלו וידע לעמוד אליהן.
אבל למה בעצם להתנות בין מועדוני צרכנות לבין ועדי עובדים?
אין התנאיה כזאת. רוב המועדונים שייכים לסקטור מסוים. עכשיו, יש מועדונים שהם על-סקטוריאליים, ויש מועדונים, אצלנו למשל, אין התנאיה, אנחנו לא מתנים. המועדון שלנו, ברגע שאתה חבר בהסתדרות ההנדסאים, ואני לא גובה לך כסף על זה, חברות היא חינמית אגב, אני אפשר לך להצטרף. אם אתה מהנדס, שסיימת בתל אביב במקרה שלך, או בטכניון במקרה אחר, אז אתה יכול להצטרף.
בין אם אני מאוגד ובין אם לא.
נכון, נכון. אנחנו חושבים שהזכות להיות חבר במועדון, היא לא פונקציה של התאגדות בצד של האיגוד המקצועי, וגם אם התאגדת, אני לא חושב שצריך לקחת לך כסף על זה. ולכן אנחנו מאפשרים, אנחנו לא גובים כסף על השירות הזה, זה שירות שהוא חינמי לחלוטין, הוא מאפשר לעובדים באשר הם ליהנות גם מהשירותים שלנו, וגם במקרה של הסתדרות ההנדסאים והטכנאים, גם מהשירותים של ההסתדרות הזו ללא עלות.
מה החזון העתידי שלך לגבי הוט?
וואו, אני מבחינתי רוצה לבנות מודל. אני רוצה לבנות, באתי לקדנציה קצובה בזמן. המטרה שלי בסופה לבוא ולהגיד שהצלחתי לבנות מודל, שאפשר יהיה לשכפל אותו לעוד מקומות, מודל שמצליח לייצר ווין 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 אמיתי. כי בסוף אני לא מאמין במשחק סכום אפס, אני לא מאמין שהנתח שלי יבוא על חשבון לנתח של מישהו אחר. אני רוצה שהעובדים והעמיתים מצבה משתפר, אני רוצה שגם הגופים העסקיים שעובדים מולנו מצבה משתפר, ואנחנו אגב מציעים להם את זה בצורה נורא פשוטה, אנחנו חוסכים להם הוצאות שיווק, ואנחנו אומרים להם, את ההוצאות שיווק שחסכנו לכם, בואו נגלגל בצורת הטבה לעמיתים. במקום שתשימו כסף על פרסום בטלוויזיה שאתם לא יודעים מה האפקטיביות שלו, בואו תנו לנו הטבה, שהתשלום שלו הוא רק תוצאתי. רק מי שצרח אותה, אתם משלמים את ההנחה שלו. והמודל הזה, הפנטזיה שלי, I have a dream, אז החלום שלי זה שהמודל הזה אחר כך ישוכפל וישוכלל, ויהווה מודל בעצם לכלכלה שיתופית טובה יותר, צודקת יותר, שבעצם תשפר את מצב החברה במדינה. אני יודע שזה נשמע גדול, נשמע יומרני, אני מקווה שאני אצליח לתרום לזה אפילו בקצת.
צביקה, מאוד נהניתי לשוחח, אני מאוד מאוד מודה לך על הזמן.
תודה רבה.